רציתי שנראה מעט דברים בעזרת השם מתוך דברים של המהר"ל בגבורות השם, דברים שככה לקחתי מפרק מ' בגבורות השם. אם עדי יכולה לעלות לנו את הדף אנחנו נשמח, כן, יופי. וננסה להתקרב אל היום הזה, זה באמת מיוחד, אנחנו פותחים את פסח ככה בליל הסדר וביציאת מצרים ובעשרת המכות, ואנחנו ככה מפוררים את החומה ומרסקים אותה לאט לאט, ולאט לאט מתמלאים בחירות ומרשים לעצמנו להיות מי שאנחנו. אבל זה רק תחילת הסיפור, כן? זה שאנחנו זוכים לחוות את מה שריבון השלום עושה למצרים, וזה שאנחנו זוכים לרסק את החומה הזאת, את החומה הזאת שאף אחד בעולם לא הצליח לרסק אותה, וזה שאנחנו מצליחים לצאת ולהיפגש עם החירות, זה תחילתו של מסע, ויציאת מצרים היא השיא שלה, הנקודת הפסגה שלה, זה באמת קריאת ים סוף, וקטונתי, באמת קטונתי עם להסביר את הגודל של המעמד, אבל ננסה קצת, ננסה בעזרת השם קצת להיפגש עם הדברים של המהר"ל, שוב זה חלקים קטנים ממה שהמהר"ל אומר, אבל אני מקווה שנצליח ככה להתבשם מהדברים שלו ולהתמלא בכוחות, כי בסוף, כמו שבליל הסדר אמרנו שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז גם קריאת ים סוף, זה לא איזה מאורע שהיה אי פעם והסתיים וחלף לו, וכשאנחנו מנסים להיזכר בהיסטוריה שלנו, אז אנחנו מנסים להזכיר גם את זה, אלא באמת קריאת ים סוף זה חלק מהחיים שלנו, זה משהו משמעותי בחיים שלנו, ואנחנו רוצים לפגוש את זה שוב ושוב, ולהבין איך קריאת ים סוף באמת יכולה להתרחש גם בחיים שלנו בפועל. אני רק רוצה לדעת אם שומעים אותי טוב, כי אני, רגע בוא נראה, אם מישהי מוכנה רק להנהן לי בראשה, שמעתם מה
שאני מצוין, שאני מצוין.
יופי, תודה. טוב, אז אנחנו נתחיל, חז"ל מביאים הרבה הרבה דעות ביחס לקריאת ים סוף, המהר"ל מביא גם כן בפרק הזה הרבה דעות, אנחנו ככה נצעד לאט לאט ונראה בעזרת השם לאן נגיע. נתחיל בדברים של רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאדם יחידי עשיתי ים יבשה, שנאמר ייקבו המים, לעדת קדושים על אחת כמה וכמה. זה הדברים של רבי מאיר בגמרא, נראה קצת דברים שהמהר"ל מזכיר, ואז ננסה להבין באמת לאן המהר"ל רוצה לקחת אותנו, לאן רבי מאיר רוצה לקחת אותנו. פירוש, אומר המהר"ל, לפי טבע העולם ראוי למים שיחסו הארץ, כי כל היסודות מקיפות הארץ, האוויר והאש, וכך היה ראוי בטבע להיות המים מכסים הארץ. ועוד כי כל טבע פועלת בשווה, ולכך לפי טבע הבריאה שהמים יחסי הארץ כולה בשווה. אז סליחה שאני מפסיקה באמצע המשפט של המהר"ל, אומר לנו המהר"ל, קודם כל ריבונו של עולם ברא את העולם כעולם הטבע, עולם שכפוף לחוקי הטבע. מאז בריאת העולם ועד עצם היום הזה, העולם, המציאות, הבריאה פועלת על פי חוקי הטבע, הם אלה שמובילים את המציאות, ואם כל המציאות כולה הייתה על פי הטבע, אז בעצם העולם היה צריך להיות כולו מכוסה במים. לא ניכנס לפרטי הדברים שהמהר"ל מסביר. המהר"ל אומר שטבע הבריאה, כל טבע פועלת בשווה, אז כביכול המים היו צריכים לחסות את כל המציאות. למה בעצם ריבונו של עולם אומר בששת ימי בראשית, שהמים יזוזו ותראה יבשה, אומר המהר"ל, כל זה בשביל האדם. בסופו של דבר, ריבונו של עולם יצר את העולם בשביל האדם, וכדי שהאדם יוכל לחיות בעולם הזה, אז משהו בחוקי הטבע הטבעיים הפשוטים משתנה לצורך האדם. אנחנו רוצות להגיע לקריאת ים סוף, ועשה הקדוש ברוך הוא שלא כטבע לצורך האדם לישיבתו, ועשה הים יבשה. זה בשביל אדם הראשון. אדם הראשון הוא נברא אחרון, אדם הראשון הוא נזר הבריאה, אדם הראשון זה מדרגה אחרת במציאות, מדרגה הרבה יותר עליונה מכל שאר המדרגות, ולצורכו של אדם הראשון, ריבונו של עולם מזיז את המים, ונראה את היבשה, וככה האדם יכול לחיות בעולם. אומרים חז"ל, עד לעדת קדושים על אחת כמה וכמה, לכל ישראל על אחת כמה וכמה, שיש לעשות הים יבשה. שכמו שנעשה הים יבשה בשביל האדם, שאם לא כן אי אפשר לאדם להיות נמצא, כך ישראל שיצאו ממצרים נעשו לעם על ידי העברת הים. שריבונו של עולם רוצה לומר לנו כמה אנחנו משמעותיים לעולם, כמה העולם הזה זקוק לנו, כמה אנחנו, יש לנו תפקיד משמעותי במציאות, ריבונו של עולם בשביל זה הופך את הים ליבשה. כדי שעם ישראל באמת יופיע בעולם, כדי שהכוח של עם ישראל יופיע בעולם, אז קודם כל ריבונו של עולם אומר לנו, יש דברים, יש חוקים במציאות, שהם ישתנו בשביל שלכם תהיה הופעה, הם יזוזו, הם יהפכו להיות משהו אחר, כדי שההופעה של עם ישראל תופיע בעולם. ולכן אומר המהר"ל, על ידי העברת הים, שלפני כך נקראו עברים, עברים זה מלשון עבר ים, כמו שהתבאר אצל אלוהי העברים, נמצא כי על ידי העברת ים סוף נעשו לעם להשם. לכך אם להוויית אדם הראשון עשה הים יבשה, כל שכן להוויית אומה ישראלית. אז קודם כל ריבונו של העולם אומר לנו, ביציאת מצרים, מי אנחנו בשבילו? מה אנחנו בשבילו? יש חוקי ששת ימי בראשית, שריבונו של עולם קבע אותם ברגע שהוא יוצר את עולמו. וכשעם ישראל מופיע במציאות, כשעם ישראל מופיע בעולם, אז ריבונו של עולם אומר לנו, כל חוקי הטבע ישתנו בשביל המקום שלכם. קודם כל להעביר לנו מי אנחנו, מה אנחנו, כמה אנחנו יקרים לריבונו של עולם, כמה אנחנו משמעותיים לריבונו של עולם, עד כדי כך שחוקי הששת ימי בראשית השתנו בעבורנו, ועוד כי לכך נעשה הים יבשה בבריאת עולם, שהאדם יש לו מעלה אלוקית, ומאותה מעלה אלוקית נדחו המים שהם חומריים, כמו שהתבאר כמה פעמים, כי החומר נדחה מפני דבר אלוקי, לכך בבריאת עולם בשביל יישוב האדם שיש לו עניין אלוקי, כי האדם יש לו עניין אלוקי, נדחו המים ונעשו יבשה. וזה סוד גדול שלא היו יכולים לעמוד אליהם הטבעיים, איך נעשה מן הים יבשה בבריאת עולמו. אז המהר"ל מוסיף עוד עניין, המים במשל הזה, בסיפור הזה של בריאת העולם, המים מבטאים את עולם החומר. וכשריבונו של עולם רוצה להופיע בעולם את מדרגת האדם, אז מדרגת החומר היא מתכופפת מול מדרגת האדם, והיא משנה מתכונותיה בשביל מדרגת האדם. אז קודם כל זה בשביל האדם הראשון, קודם כל זה בשביל המדרגה של האדם שיש בעולם, זה קודם כל. אבל אחר כך אומר המהר"ל, וכן ישראל מפני העניין האלוקי שקנו ישראל ביציאת מצרים, נדחה הים ונעשה יבשה. לכך אמר עדה קדושה על אחת כמה וכמה. פירוש, ישראל שהם קדושים נבדלים, אין ספק שהנבדל פועל בחומר. אז כשריבונו של עולם הוציא אותנו ממצרים, הוא לא רק אומר לנו כמה אנחנו יקרים, וכמה אנחנו חשובים, וכמה אנחנו אהובים. ריבונו של עולם מגלה לנו מי אנחנו. ריבונו של עולם מגלה לנו שהמדרגה שלנו היא מדרגה אחרת, כן? אנחנו חיים בעולם הזה, והעולם הזה הוא עולם של חומר, ועולם של חומר זה אומר הרבה מורכבויות, והרבה פעמים שהחומר מושך למטה, ועולם של חומר זה אומר שאנחנו הרבה פעמים צריכים להתעסק עם החומר. אבל כשאנחנו קוראים את הים, כשאנחנו מבררים את זה שיש לנו יכולת לבקוע את הים הזה, את המים האלה, בעצם ריבונו של עולם אומר לנו, תקשיבו, תקשיבו למי שאתם, למה המציאות מצפה מכם, מה המציאות מבקשת מכם. זה שהים נקרא בפני עם ישראל, זה אומר שעם ישראל יש לו מקום אחר בעולם. והמקום הזה הוא הרבה יותר עליון, והוא הרבה יותר מרומם, והוא הרבה יותר נישא, והרבה יותר נשגב, מכל מה שעולם החומר אומר. ומתוך זה המהר"ל יביא דעות בחז"ל, בזכות מה נקרא הים. ואני חושבת שהמפגש הזה, עם בזכות מה נקרא הים, יש הרבה דעות בחז"ל, בזכות מה נקרא הים, אנחנו נראה מעט, מתוך הרבה הרבה דעות שיש בחז"ל, וכל התנא שמביא איזושהי דעה, כביכול הוא בעצמו ניצב מול ים סוף, ובעצמו שואל את השאלה, מה טמון בתוכנו שיכול לתת לנו כוח לקרוע את הים? אז אנחנו בעצם, אנחנו מגיעים לים סוף, אנחנו מרגישים שמצרים רודפים אחרינו, אנחנו מתבוננים קדימה ואנחנו רואים את הים האינסופי הזה שעומד לפנינו, ואנחנו אומרים לעצמנו, אין לנו מוצא, אין פתרון, אין מה לעשות, זה אנחנו עטופים בחומר, אנחנו עטופים בחוקי הטבע, אנחנו עטופים בעולם הזה, מה אנחנו יכולים לעשות? זהו, זה כנראה הסוף. וכשהתנאים מלמדים אותנו את כל הדברים שבזכותם נקרא הים, התנאים מנסים לומר לנו, תקשיבו מה טמון בתוככם, גם אתם חלק מהאומה הזאת, גם אתם חלק מהפלא הזה שנקרא עם ישראל. נכון, זה לא פשוט וזה לא קל להיות בעולם החומר, זה לא פשוט ולא קל להיות בעולם הזה, כל כך קל לנו ליפול, כל כך קל לנו להתבלבל, כל כך קל לנו לטעות, כל כך קל לנו לטשטש את המבט, כל כך לפעמים הכל מעורפל, ולפעמים קשה, כן, לפעמים קשה, יש דברים שמכבידים, ויש דברים שמפריעים, ולפעמים עומדים לפני איזה בור, ולא מאמינים שיש לנו כוח לא ליפול, והעמידה שלנו מול הים, כן, שוב, הים לפנינו, מצרים מאחורינו, אנחנו מרגישים, בתוך החיים לפעמים אנחנו מרגישים שבאמת שאין מוצא, ואנחנו לא, מאיפה יהיה לנו כוח להצליח? ואומרים לנו התנאים שמביאים כל אחד את הדעה שלו, מה טמון בתוכנו, מאיפה יהיה לנו כוח, מאיפה נשאב את הכוח בקריאות ים סוף הפרטיות שלנו, כן? כשאנחנו בתוך ים סוף שלנו, אנחנו מרגישים שהמים החומריים האלה עוטפים אותנו, ובאים גלים וקצף וזרמים חזקים, ואיך נצליח לצאת, איך נצליח לקרוע את הים? אז בואו נראה קצת דעות בחז"ל, שמסבירות לנו, מלמדות אותנו, כן? מכוח מה נקרא הים, ושאחר כך נזכה, קודם כל באמת יש סגולה בשביעי של פסח, כן? סגולה לקרוא את הים. אנחנו רוצים לקרוא את הים לא רק בשביעי של פסח, אנחנו רוצים לקרוא את הים תמיד, כן? זה לא משהו שקורה רק בפסח. ואני מקווה שהדברים שהמהר"ל ילמד אותנו, ייתן לנו באמת כוח, כשאני עומדת בתוך איזה מקום קשה ומסובך, ומרגישה שאני כמעט הולכת ליפול, אז להיזכר או להיזכר במה אני יכולה לאחז. זה דברים שבתוכנו, זה דברים שבתוכנו, זה לא דברים מבחוץ. רק צריך להזכיר לנו את זה, שלא נתבלבל, שלא נלך לאיבוד. אז הדעה הראשונה שאנחנו נראה, כן, אני אומרת, המהר"ל מביא עוד הרבה דעות, זה בשם רבי בנאי. רבי בנאי אומר, בשביל אברהם אני קורא להם הים, שנאמר, ויבקע עצי עולה. ונאמר כאן, ויבקעו המים. עכשיו, המהר"ל יסביר, ואנחנו ננסה בעזרת השם, להיכנס ככה לתוך הדברים של המהר"ל. אז הדעה הזאת בחז"ל אומרת, שהים נבקע בזכות אברהם, שמבקע את עצי העולה לעקדה. אומר המהר"ל כך, פירוש, כמו שאמרנו, כי היה קריאת ים סוף על ידי דבר נבדל, שפועל בחומר. ומפני כי היה לאברהם אבינו התגברות, שהיה גובר שכלו על הטבע שלו, ונדחה טבעו מפני שכלו, כי אין הטבע נותן לשחוט בנו, ודוחה היה הטבע מפני השכל. לכך זכו בניו שדחה הקדוש ברוך הוא את טבע המים מפני בניו, בזכות אברהם הגובר על טבעו החומרי. כי היה באברהם מעלה שכלית אלוקית, אותו הדבר בקע הים ונדחו המים. אז מה קורה עם אברהם אבינו? אברהם אבינו מקבל ציווי מריבונו של עולם, שמבקש מאברהם לחיות עכשיו מעל הטבע. כן? הדבר הכי 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 שמנוגד לטבעו של אברהם, זה לקחת עכשיו את יצחק, וחלילה, כן, לשחוט אותו. עדי, אם את יכולה להעלות לנו את הדף, אנחנו נשמח. ואומר לנו רבי בנאי, כשאברהם אבינו הולך לבקע עצי עולה, הרי הוא יכול להגיד לריבונו של עולם, תסדר לי אתה, אתה רוצה שאני אשחט את בני, תסדר לי אתה, שיהיה לי עצים, תסדר לי אתה את כל מה שצריך. כתוב שאברהם קם משקים בבוקר, והוא בעצמו מבקע את עצי העולה, כי אברהם אומר, אני הולך אחרי ריבונו של עולם, כמה שמסובך וכמה שקשה, וכמה שמורכב וכמה שלא הגיוני, וכמה שמרוחק מהרצון הטבעי שלי, אני הולך לבקע בעצמי את עצי העולה. וכשאברהם בעצמו הולך לבקע את עצי העולה, הוא מחדיר לתוכנו את היכולת שנים אחר כך לבקע את הים, ושוב לבקע את הים קודם כל בים סוף. קריאת ים סוף זה סיום השלב הזה של היציאה שלנו ממצרים. אנחנו, כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו אלה שמבקעים את הים. ואנחנו קודם כל מכוחו של אברהם. אברהם לא אומר, ריבונו של עולם אמר לי דבר קשה, אז אני לא משתף פעולה. בסדר, אני אגיע לשם איכשהו. אני אסתדר אם הוא יעזור לי. לא, הוא משקים בבוקר, הוא מבקע בעצמו את העצים, הוא אומר לחוקי הטבע, אתם קטנים עליי. אני לא אתן לעולם הטבע להתגבר עליי, אני לא אהיה נמוך, אני לא אהיה קטן. אם ריבונו של עולם אמר לי לעשות את זה, זה מה שאני אעשה. וכשאברהם מבקע את עצי העולה, אז הוא מטמין בתוכנו כוח של ביקוע, את הכוח הזה. שאז כשאנחנו עומדים מול הים, אז כל חוקי הטבע קורסים כשאנחנו מגיעים לשם. אז זה קודם כל, כן? אז אברהם משחרר את עצמו. כשהוא יוצא לבקע את עצי העולה, הוא משחרר את עצמו מחוקי הטבע, וברגע שהוא משחרר את עצמו מכל המגבלות האנושיות האלה, אז הוא מתמין. הוא מתמין בנו איזה קומה כזאת, כן, אנחנו תאצב, אנחנו זרעו של אברהם, הוא מתמין בנו כוח כזה שאנחנו נהיה מסוגלים, שוב, כל אחד מול הים הסוף שלו, כל אחד מול המים האלה, שלא נותנים לו לעבור, שלא נותנים לה לעבור, ולזכור שאנחנו צאצאים של אברהם, וזה ייתן לנו כוח, זה ייתן לנו כוח להתגבר, זה ייתן לנו כוח לעמוד מול כל מיני כוחות חומריים שמנסים להגיד לנו, תעצרו, ומה פתאום, ולא עכשיו, וזה לא מתאים, ואין לנו כוח, וזה לא מסתדר, וכל מיני דברים כאלה. שעולם הטבע, שעולם הזה, עולם הזה עם כל המוגבלויות שלו, ועם כל הקטנויות שלו, והשטחיות והרדידות והקנאה והתאווה והכבוד וכל הסיבוכים מנסים ככה להגיד לנו תעצרו זהו אין מעבר. אז זה דעה אחת של רבי בנאי, והדעה השנייה היא של שמעון התימני. מעניין אם שמעון התימני אכל פיתות בפסח. אז שמעון התימני אומר, בזכות המילה נבקע הים, פירוש, כי המילה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל היא מדרגתה על הטבע, ולפיכך המילה היא בשמיני, כי שבעה ימי בראשית הם שבעה ימים של הטבע, כי בשבעה ימים נברא עולם הטבע, אבל השמיני הוא על הטבע, כי לפי הטבע יש לו להיות ערל, שהרי אדם נולד ערל, והמילה היא על הטבע, ולפיכך המילה היא שבקעה הים שהיא על הטבע. כן, אז שמעון התימני, שוב, הוא מזכיר לנו את הכוח שתמון בתוכנו. אומר המהר"ל, עולם הזה שייך למספר 7. עולם הזה נברא ב7 ימים. כל דבר חומרי בעולם הזה, יש לו 6 צדדים, כן, אנחנו כבר יודעות את זה, למעלה, למטה, קדימה, אחורה, ימין, השמאלה, זה 6 צדדים. והנקודה השביעית, מי הוא, מה הוא, האם הוא הר, האם הוא עץ, האם הוא שולחן, האם הוא כיסא, כל זה שייך לעולם הטבע. עם ישראל אומרים לעצמם כל בוקר מחדש, אנחנו לא שייכים לעולם הטבע. עולם הטבע זה אומר שיש איזושהי אטימות, כן? המהר"ל אומר פה, אדם נולד ערל, כן? עם ישראל הוא רוצה להסיר את העולם. מה זה אדם נולד ערל? למה אדם נולד ערל ואנחנו מסירים את העולם? כי הערלות, נכון, כשדוד נלחם בגוליית, אז הוא קורא לו ערל. כן, שוב, זה ביטוי למבט על העולם, למבט על המציאות, לסוג של חיים שקיימים בעולם. שיש איזה נתק, הערלות הזאת, האטימות הזאת היא כביכול מנתקת בין האדם לבין הרוח, לבין האמונה שאפשר לחיות בעולם הזה חיים אלוקיים, חיים מרוממים, חיים מקודשים, חיים עדינים, חיים אציליים. כשעם ישראל מחליט להסיר את העורלה, כשעם ישראל אומר אני מאמין בהסרת העורלה, אז עם ישראל מאמין שלא הטבע ישלוט בנו, אלא שאנחנו נשלוט בטבע. שלא הטבע ישעבד אותנו, אלא שאנחנו נרומם את הטבע. וזו מלחמה, שוב, זו מלחמה שקיימת בחיים שלנו כל הזמן. כמה נאמין בקדושה, כמה נאמין בטוב, כמה נאמין באור, כמה נלחם ברשעה, כמה לא ניתן לרשעה לנצח. והרשעה יש לה כל מיני תחפושות ותלבושות ומסכות ותיאוריות והשקפות ודעות, וזה מלחמה שנמשכת כל הזמן. אומר שמעון התימני, זה שעם ישראל הסכים למול את עצמו, זה שאנחנו מסכימים למול את עצמנו, זה שאנחנו אומרים לעצמנו אנחנו רוצים להסיר את העורלה, להסיר את העורלה, כן, זה גם ביום השמיני, כן, כי אנחנו שייכים למספר 8, כי אנחנו מעל הטבע. ולהסיר את העורלה זה כל יום מחדש, כל יום מחדש לעמוד מול הדברים שמנסים לאטום אותנו, שמנסים לשים עוד מסך ועוד קליפה ועוד הסתרה ועוד סימני שאלה ועוד מחשבות רעות, ולהגיד לעצמנו לא, אנחנו מחדש מזכירים לעצמנו שאנחנו שייכים למספר 8, שאנחנו לא שייכים, אנחנו מעל הטבע, אנחנו מעל מספר 7. אז המילה שעם ישראל מלו את עצמם ביציאת מצרים, מכוח המילה הזאת, אנחנו מצליחים לבקוע את הים, כי כשהסרנו את העורלה אמרנו לעצמנו, אנחנו מעל הטבע, אנחנו נתגבר על כל כוחות הטבע, המים האלה לא יעצרו אותנו. זה שמעון התימני, ושמעון איש קטרון אומר לנו, בזכות עצמות יוסף נקרא, בכתיב וינוס החוצה. אז וינוס החוצה כתוב את זה על יוסף, וגם על ים סוף כתוב, הים ראה וינוס. אומרים חז"ל, מה הים ראה וינוס? הוא ראה את יוסף ש... שנס החוצה. תקרא קצת מילים של המהר"ל, ואז נדבר רגע על יוסף. אז המהר"ל אומר לנו כך, כבר נתבאר למעלה כי קריאת ים סוף התפקעו את המים הטבעיים, כן, המים ששייכים למדרגת הטבע. ולפיכך אמר, כי בזכות יוסף נקרא הים, שהיה גובר על טבעו ומבטע יצרו הטבעי, ולפיכך בזכותו נקרא הים. אז מה קורה עם יוסף? כן, לא נאריך יותר מדי, אבל נזכיר את יוסף, כן? שמכוחו ירדנו למצרים, ואחר כך הנה עצמות יוסף קוראות לנו את הים. יוסף נמכר למצרים, הוא נער בן 17, הבן האהוב על אביו, היקר והקרוב כל כך, שלוקחים אותו האחים שלו ומוכרים אותו, קודם זורקים אותו לבור, ואחר כך מוכרים אותו, והוא מגיע לארץ זרה, ועבד במצרים הוא לא שווה יותר מכמה מטבעות עלובות, והוא בודד ועזוב וגלמוד, ואף אחד לא שולח מכתב או שליח לחפש אחריו, הוא לא מכיר שם אף אחד, וכל אשר היה לו עבד, מכל הבחינות, כן, ותחושות קשות, קשות, קשות ונוראיות, ואיך שהוא ריבונו של עולם בסייעתא דשמיא, ככה מכניס אותו אל תוך הבית של פוטיפר, ובבית של פוטיפר יש מישהי שכל הזמן מנסה לפתות את יוסף. ואם נגיד שהיא הייתה מכוערת ומחשושה וכל מיני כאלה, זה בכלל, בכלל, בכלל. יכול להיות שהיא הייתה עדינה, יכול להיות שהיא הייתה נחמדה, יכול להיות שהיא הייתה נעימה, ואפילו חז"ל אומרים שהיא ראתה, היא ראתה ברוח הקודש שיצא משהו ממנה ומיוסף, אחר כך הבת של פוטיפר התחתנה עם יוסף, ויוסף הנער הגלמוד הזה, והעזוב הזה, והבודד הזה, יכול להיות שזאת הייתה קרן האור היחידה בחייו, יכול להיות שזה היה האדם היחיד בעולם, שחייך אליו ואמר לו מילים טובות והכניס קצת קצת תקווה אל תוך חייו. ואומר המהר"ל שיוסף מצליח להתגבר בניסיון עם אשת פוטיפר, מבטע את יצרו הטבעי. מבחינה טבעית הוא היה אמור חלילה, כן, חלילה וחלילה, זה חסר כל היגיון זה שיוסף לא נופל. יש שתי דעות בחזל, כתוב שהוא בא לעשות מלאכתו אימה. יש שתי דעות בחזל, למה הוא בא? דעה אחת בחזל אומרת שהוא בא לעשות את מלאכתו בבית, והדעה השנייה אומרת שהוא בא לעשות מלאכתו אימה. כמעט, 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 כמעט יוסף נופל, ואז יוסף אוסף את כל הכוחות שלו, כן? כתוב, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. דיוקנו של אביו נראתה לו, ופתאום הוא חוזר לעצמו, והוא יודע שמה שיהיה, הוא לא יעבור על הדבר הזה. אז הכוח הזה של יוסף, שמצליח במקום כל כך, כל כך קשה, כל כך מסובך, הוא כל כך לבד, הוא כל כך עצוב, והוא מצליח להתגבר, זה כוח שיוסף מוריש לנו, ויוסף קורא לנו את הים. וכמו שהתבהר לאל אצל אברהם, שבקע עצי עולם, וזהו גם כן בשביל עצמות יוסף, שהיה גובר על טבעו על ידי קדושת נפשו האלוקית שלו, וזה גורם שיבקע הים. אז יוסף עם הכוח שלו, שהוא מזכיר לעצמו מי הוא, ולאן הוא שייך, ומאיפה הוא בא, ולאן הוא הולך, זה מה שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, כל פעם שקשה, כשמסובך, שמורכב, כשלא פשוט, להזכיר, להזכיר לאן אנחנו שייכים. גם אנחנו צאצאים של יוסף, קוראים לנו בתהילים, נוהג כצאן יוסף, כן? ואומר המהר"ל, רגע נראה לאן הגעתי, והנה זה ראיה על מה שאמרנו למעלה, כי לעולם על ידי מעלה אלוקית נבדלת נזקה הים הטבעי. וכבר היה מיוחד בזה יוסף הצדיק שהיה הקדוש מן הערבה, כל אשר הוא קדוש מן הערווה, יש לו מעלה נבדלת. עכשיו, זה לא רק זה, שיוסף היה תחילה מושל על מצרים, ובארנו אתם שהמצרים הם נמשלים לחומר. וראוי ליוסף במה שהוא נבדל מן החומר, והיה מעלתו הצורה השלמה להיות מושל עליהם. זה פלאי פלאות שיוסף גם כשהוא מגיע למקום הכי 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 עליון במצרים, הוא נמצא בתוך תוך 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 תוככי עולם החומר. אני לא צריכה לתאר לכם מה היה בארמון של פרעה, ואיך יוסף עטוף 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 בחומר. ויוסף הוא מושל על מצרים, כן? הוא לא סתם נמצא במצרים, הוא במדרגה כל כך עליונה, שהוא מצליח, הוא חי במצרים, ובתוך מצרים הוא שומר על טהרה ועל עדינות, ועל קרבת אלוקים, לא עוזב את ריבונו של עולם אף פעם. ודבר זה בעצמו גרם שיבדעו עצמות יוסף את הים. כי עניין אחד מצרים והים, כמו שנתבאר בסדר, אז שוב, גם הכוח של יוסף, הכוח של יוסף תמון בך, הכוח של יוסף תמון בנו. אנחנו שייכים לעולם הזה, למדרגה הזאת של יוסף, ולקחת את יוסף איתנו, כן? לקחת את יוסף איתנו במסעות שלנו, בקשיים, במורכבויות, וככה גם אנחנו נבקע את הים. והדעה החמישית שהבאנו, אחרים אומרים, כדאי האמונה שהאמינו שאקרא להם הים. שלא אמרו למשה, האיך נצא למדבר, ואין בידינו מחיה לדרך, אלא האמינו והלכו אחריו. אז הדעה החמישית, אומרים חזל, זה אנחנו. אנחנו יוצאים ממצרים, אין לנו מושג, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למדבר, אין לנו מושג מה נאכל, ואין לנו מושג מה נשתה, ואין לנו מושג איך נסתדר, ואין לנו מושג מה יהיה עם חיות רעות, ומאיפה יהיה לנו מים, ומאיפה יהיה לנו אוכל, ואנחנו אומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים אחריך, אנחנו יוצאים אחריך, אנחנו הבנים שלך, ואנחנו מוכנים ללכת לאן? לאן שתיקח אותנו, ומה יהיה? אנחנו לא יודעים מה יהיה, אין לנו מושג מה יהיה. זה קורע את הים, זה שאנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו לא יודעים מה יהיה, שום דבר לא ידוע, הכל נסתר, וזה לא פשוט להיות במדבר, ואנחנו הולכים, אנחנו הולכים, ומכוח זה נקרא לנו הים, כי שוב, אנחנו מזיזים את כל הפחדים והחרדות והחששות, זה והדמיונות הרעים של מה יכול לקרות לנו, וכמה מסובך יהיה, וכמה מסוכן יהיה, וכמה קשה יהיה, ואנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו אחריך. אני לא יודעת, עדי, את יכולה להעלות לנו את הדף, נראה אם יש שם את ההמשך. והלכו אחריו, עליהם מפורש בקבלה, הלוך וקראת באוזני ירושלים, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ירמיהו הנביא, 900 שנה אחרי שיצאנו ממצרים, אומר לנו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. כל מה שקרה, כל מה שהתרחש, מאז שיצאנו למדבר ועד הימים של ירמיהו ועד עולם, ועד קץ כל הדורות, זה הכל מכוח ההליכה, מלאת האמונה של עם ישראל אחרי ריבונו של עולם, למרות שבאמת לא ידענו שום דבר, לא ידענו מה יהיה, ואיך יקרה, ואיך נסתדר, והאם נסתדר. ולכן מה שבא מפורש אחריו, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ריבונו של עולם רואה איך אנחנו יוצאים, וריבונו של עולם אומר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. במה אנחנו קדושים? בזה שהלכנו אחריו. אמרנו לריבונו של עולם, זהו, אנחנו אחריך. מה שיהיה יהיה, אנחנו איתך. ולפיכך הביא מקרא זה, שבפירוש הכתוב אומר, כי בשביל האמונה שהאמינו בהשם, ויצאו אחרי משה למדבר, נקראו ישראל קדושים, כדכתיב, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. שבשביל האמונה שיש לאדם קדושה, כמו שהתבהר שהאמונה עניין אלוקי, והיא גם כן הדבקות בו התברך, ודבר זה גרם שנקרא להם הים הטבעי. שקריאת ים סוף הוא, הוא על ידי עניין נבדל, כמו שהתבהר כמה פעמים. אז שוב, אומרים לנו אמון בעם ישראל, הוא יקרא לנו את כל הימים, הוא ירסק את כל החומות, הוא ישבר את כל המחיצות והמחסומים והקליפות, והתכונה הזאת קיימת בתוכנו, נכון? אנחנו מאמינים בני מאמינים, וכמו שעם ישראל יוצא לדרך הזאת ואין מושג מה יהיה, והוא מחליט ללכת, אז ההליכה הזאת, עצם ההליכה, עצם המדרגה הזאת של האמונה, היא זאת שקורעת את הים. הים רואה אותנו, והים לא יכול להישאר מישהו. הים יודע שאנחנו צריכים לעבור, והוא פותח, הוא פותח את כל השבילים לפנינו, כי ברור, 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 שהוא צריך להיפתח לפנינו, שהוא צריך להיקרא לפנינו. אז קודם כל, זה קריאת ים סוף. שוב אני אומרת, יש עוד הרבה הרבה דעות, שמפויות במערל, בחרתי רק כמה, אבל קודם כל זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה אמירה לנו, לאורך כל הדורות, אתם מסוגלים לקרוע את הים, למרות שיש לנו כל כך הרבה קטנויות, ושטחיות, ורדידות, וקליפות, ומחיצות, ומחסומים. אם נזכיר לעצמנו מי אנחנו, אם נחיה את מי שאנחנו, אם נתחבר, כן, לאברהם וליוסף ולעם ישראל שמל את עצמו ולעם ישראל שמאמין ויוצא לדרך, אז בעזרת השם אנחנו נצליח לקרוע את כל הימים שיעברו בדרכנו. ומתוך זה אני רוצה שנראה עוד דבר שמופיע דווקא בתחילת הפרק. עדי, אם תמצאי לנו את זה, זה יעזור. בוא נראה, כן, נראה מה נספיק מזה, לא בטוח שנראה את הכל, אבל אולי קצת. אז המהר"ל, דווקא בתחילת הפרק הזה, מביא את הפסוק, ויהי בשלח פרעה את העם, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. וחז"ל קוראים את המילים, וכידוע אין מילה מיותרת בתורה, אין מילה שנכתבה סתם, וחז"ל מדייקים, למה התורה כותבת, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף? מה התורה רוצה לומר בשלושת הביטויים האלה? מה זה דרך, מה זה מדבר, ומה זה ים סוף בשבילנו? אז המהר"ל מביא שתי דעות שמופיעות במדרש. במחילתא רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר יביא שלוש דעות, ורבי יהושע יביא שלוש דעות. רבי אליעזר אומר, דרך כדי ליגען, כדי אמר אינה בדרך כוחי. המדבר לצרפן, שנאמר המוליכך במדבר הגדול והנורא. ים סוף לנסותן, שנאמר וימרו על ים בים סוף. אז שלושת הדברים שמביא רבי אליעזר, זה שלושה הדברים שבעצם מרמזים שאנחנו יוצאים עכשיו לעבודה. אנחנו יוצאים ממצרים, וריבונו של עולם מבקש מאיתנו להיות בסיירת. ריבונו של עולם מבקש מאיתנו לזוז קדימה. ריבונו של עולם מבקש שנוסיף ונתקדם, שלא נשאר באותו מקום, שכל הזמן יצעד, שכל הזמן יתקדם. זה אומר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, דרך כדי ליתן להם התורה, שנאמר מכל הדרך אשר ציווה השם. המדבר כדי ליתן להם המן, כמו שנאמר, המאכילך מן במדבר. ים סוף כדי לעשות להם ניסים, שנאמר ויגער בים סוף ויחרב. אז רבי יהושע לוקח אותנו למקום קצת אחר. אומר רבי יהושע, דרך זה רמז לתורה. כן, התורה זה הדרך. והמדבר זה רמז למן, להשבחה אלוקית שהייתה לנו במדבר לאורך 40 שנה, וים סוף זה ביטוי לניסים שריבונו של עולם מביא עלינו, ואנחנו ננסה קצת להיפגש עם המהר"ל, אני לא חושבת שנראה את כל, אבל קצת מהדברים. אז המהר"ל אומר כך, מה רוצה רבי אליעזר ללמד אותנו? במילים דרך, מדבר וים סוף. אומר המהר"ל, והיה השם יתברך רוצה ליגען בדרך להחליש גופם, כי על גוף האדם, רגע, דילגתי על שתי שורות דקה, באור זה כי האדם יש לו תכונות מפני גופו, ותכונות מפני נפשו, ותכונות מפני שכלו, סליחה שדילגתי. אז רבי אליעזר ידבר על שלושה רובדים שקיימים בכל אדם באשר הוא אדם. הרובד הגופני, הרובד הנפשי והרובד השכלי. ורבי אליעזר יוביל אותנו דרך שלושת הרובדים האלה בחיים שלנו. והיה השם יתברך רוצה ליגען בדרך להחליש גופה. כי על גוף האדם קשה אליו התנועה. ורצה השם יתברך להחליש הגוף בדרך כדי להחמיאו, ובשביל שהגוף נכנע, התכונות הרעות מתפרקים מן הגוף. אז הנקודה הראשונה, כן, אמרנו, רבי אליעזר אומר, אנחנו הולכים לעבוד, אנחנו הולכים לצמוח, אנחנו הולכים לגדול, אנחנו הולכים להתקדם. אז קודם כל הגוף, בזה שהגוף נחלש, זה עוזר להחליש גם את התכונות הרעות, לא לתת לכל מיני חומריות וגסות החומר ושפלות החומר להפיל אותנו. אז זה קודם כל, קודם כל לדעת להתגבר על החולשות הגופניות, על התכונות הרעות. אחר כך במדבר כדי לצרף כוח הנפשי, המקבל היראה והפחד, ובשביל זה נכנע כוח הנפש והתכונות שבכוח נפשי מתמרקים. לצאת למדבר זה מפחיד, לצאת למדבר זה יותר הרבה סימני שאלה והרבה תהיות, והרבה חרדות והרבה פחדים, ריבונו של עולם הוציא אותנו למדבר ואז עוטף אותנו כדי שנהיה בטוחים בהשגחתו. אז קודם כל הגוף, ואחר כך הנפש מתפרקת. כן, אנחנו הולכים למקום שאינו ידוע, ואנחנו לאט, 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 בונים בתוכנו ביטחון בריבונו של עולם, אמונה וביטחון. ובים סוף כדי לנסות כוח שכלי, אם הוא יאמין ויקנה מידת האמונה בו יתברך, שהוא יכול להציל האדם מן האויבים. אז דרך המפגש עם ים סוף, אנחנו בונים בתוכנו מדרגה של אמונה. אז ההליכה בדרך ובמדבר ובים סוף, זה בונה שלושה רובדים בחיים שלנו. את הרובד הגופני, את הרובד הנפשי ואת הרובד השכלי. אז ריבונו של עולם מעביר אותנו שיעור, מעביר אותנו מסלול, יוצר לנו דרך של עבודה, של התקדמות. דרך המדבר ים סוף, ורבי יהושע אומר, אני דילגתי קצת והגעתי לרבי יהושע, רבי יהושע אומר הכל לשבח, כן? הוא לא מדבר על יגיעה ולא על צירוף ולא על ניסיון, אלא הכל לשבח. אז דרך כי בא לתת להם התורה, ואין התורה ראויה להיות ניתן להם בדרך ארץ פלישתים, אני קצת מדלגת, כי התורה תיקרא דרך, ופירוש כיוון שהתורה נקרא דרך, לכן ראויים שתינתן בדרך. אז קודם כל הדרך זה ביטוי לתורה, ריבונו של עולם הוציא אותנו מצרים, ויש לנו יעד ברור, ולשם אנחנו צועדים, והתורה היא דרך, התורה היא דרך כל החיים. כל החיים דרך חיינו זו התורה, ואני מדלגת שוב קצת, בואו נראה מה קורה עם המן, והמן גם כן ניתן להם במדבר דווקא מטעם דלאל, שכל הדברים הבלתי טבעיים הם במדבר, מפני שביישוב שם הלחם הטבעי, אבל במדבר שם לא תמצא לחם טבעי, המדבר שוב, המדבר בונן לנו בנפש, ביטחון, בנפש אמונה, בנפש ידיעה שריבונו של עולם עוטף אותנו. וכן הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא עמהם, הכל במדבר ובים סוף, ולא ביישוב העולם, הכל מטעם דלאל, שכל הדברים היוצאים מן הטבע שייכים למדבר, ובקריאת ים סוף שוב, הנס בונה בנו בשכל, ברובד השכלי של החיים, את האמונה ואת החיבור לריבונו של עולם. אז אנחנו יוצאים ממצרים, ואנחנו צועדים כמה ימים, ומגיעים לים סוף, ועומדים מול הים, ומתמלאים בכוחות, מתמלאים בכוחות מאברהם ומיוסף, ומתמלאים בכוחות מהאמונה הגדולה שרכשנו לעצמנו, ואנחנו מצליחים לקרוע את הים, ואנחנו יוצאים למדבר, וכל ההליכה במדבר, עם העטיפה האלוקית במדבר, ועם ההובלה האלוקית במדבר, ועם נתינת התורה במדבר, זו הדרך שמכוחה, כן, אחר כך נגיע להר סיני בעזרת השם, נקבל את התורה ונהיה ראויים לקבל את התורה, כי נהיה מלאים, מלאים בכל מה שאמרנו, באמונה ובביטחון ובחיבור ובידיעה שאנחנו מעל הטבע, ושכל חיינו בעולם הזה צריכים להיות חיים שמעל הטבע, חיים שלוקחים את עולם הטבע ומרוממים אותו, ומעדנים אותו, ומתהרים אותו, וזה הכל מתחיל שם, זה הכל מתחיל בזה שיצאנו ממצרים, מתוך האומה הכל כך חומרית, כן? הכל כך גסה, הכל כך לא מאמינה, לא בשינוי, ולא בתשובה, ולא בתקווה, ולא בהתקדמות, והימים האלה, הימים האלה של פסח, צריכים לתת לנו כוח לכל השנה, לכל השנה באמת להצליח לעמוד מול כל הימים, כן, שיעמדו מולנו, ולנצח את הים, ולקרוא את הים. והלוואי שנזכה באמת מחר, בעזרת השם, גם להרגיש את הכוח של קריאת ים סוף, שהולך ומופיע במציאות, ומאיר את המציאות, ונותן כוח למציאות. הלוואי שנזכה באמת להיפגש עם זה, להרגיש את זה ולחוש את זה, ולהיות שם. בעזרת השם, ומכוח זה גם להמשיך לאורך כל השנה, בעזרת השם. אז שיהיה חג טוב ומאיר ומוסיף כוח, בעזרת השם, לנו, לכל ישראל, ושיהיו בשורות טובות, ואי אפשר לא להזכיר את זה שבשנה שעברה היינו בסגר, וברוך השם, המגפה הולכת, ואני מקווה בעזרת השם שהיא הולכת ונעלמת. היום היה אצלנו שיעור לבחורים, והגיעו המון המון בחורים, ואמרתי, וואלה, אני כבר לא זוכרת שיש אצלנו שיעור עם המון בחורים, כי זה כבר לא קרה המון 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 זמן, אז זה היה מאוד מאוד מרגש. אז הלוואי שנזכה באמת בקרוב ממש להיפגש, ולהשלים את כל החיבוקים שלא נתנו בשנה האחרונה והמוזרה הזאת, ו... את כל החיבורים שלא הצלחנו לחבר בשנה הזאת, והפוך, שנעצים את זה, שנחזק את זה, שנרומם את זה, בעזרת השם. שיהיו בשורות טובות וחג שמח, בעזרת השם.
תודה רבה.